יש באמת הרבה מאוד מה להגיד על הנושא הזה של הנצרות והאפיפיור וכל ה... נגיע לזה. כל העניין הזה, באמת הרבה מה להגיד, אבל אני אנסה לגעת בעיקר, ממש בעיקר העיקרים של העניינים. של העניין הזה, של כדי באמת לדעת, לראות מה באמת הבעיה פה, באמת איך צריך להסתכל על כל העניין הזה של הנצרות. אני אמנם לא מומחה גדול של נצרות, אבל אני יודע מספיק בשביל לגעת בנקודה החשובה שאנחנו צריכים לדעת אותה. הרמב״ם בהלכות מלכים יש קטע שהוא ברוב הדפוסים הוא לא מופיע כי הוא מצונזר, אבל הרמב״ם כתב את זה, כן? בהלכות מלכים פרק 11 הוא מזכיר שם את העניין של הנצרות ושל האסלאם, והוא כתב שם דבר מעניין. הוא אומר ככה, הוא קודם כל מזכיר את ישו הנוצרי שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כן? זאת אומרת שבית דין ודין של ישראל הרגו אותו, והוא כותב על המכשול הגדול שהוא הביא וזה גרם לאבד ישראל בחרב, לפזר שריתם ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוהים מבלדי השם. אז הוא אומר ככה, אך מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכנו דרכיו, ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים אלו, זאת אומרת כל הדברים שקשו של ישו, של הנצרות, ושזה הישמעאלי שעמד אחריו, הוא מתכוון למוחמד, זאת אומרת כל מה שקשור לנצרות ולאסלאם, אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח ולתקן העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר כי אז יהפוך העולמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. זאת אומרת, הם באו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מבינים את מחשבות השם, איך הוא מגלגל דברים, לא דרכנו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. כל אלה בא ליישר דרך למלך המשיח, כדי שבסופו של דבר העולם כולו יעבוד את השם ביחד. זה דבר אחד שהרמב״ם אומר. באמת דברים שצריך להבין. נגיע. הרמב״ם ככה אומר. מצד שני, אנחנו רואים שהרמב״ם אומר במקומות אחרים, באגרות שלו, הוא אומר, הוא קובע שהנוצרים הם עובדי עבודה זרה. וצריך באמת להבין קודם כל, אני עושה את הקטע הזה בקיצור יחסית, אבל אני חושב שזה חשוב כי לא מדברים על זה ולא כל כך מבינים הרבה. ההגדרה של הנצרות, מה זה עבודה זרה, זה לא עבודה זרה. כל העניינים האלה הם לא ברורים לאנשים. תתן להמשיך. העניין הזה של האם הנצרות זה כן עבודה זרה או זה לא עבודה זרה, ומה זה אומר בדיוק אם זה כן עבודה זרה, מה המשמעות של זה, זה דבר שאני רוצה, לפני שאני באמת נכנס באמת לעיקר העניין, אני רוצה להבהיר אותו, כי יש פה דבר, נקודה חשובה שהיא לא, היא לא ידועה ולא ברורה, ובכלל כל העניין הזה של עבודה זרה הוא דבר שהוא רחוק מאיתנו. אנחנו כבר, הרי הגמרא אומרת שעבודה זרה, חז"ל אומרים שהוא בעצם יצר עבודה זרה בוטל, התבטל. באמת, פעם העניין הזה של עבודה זרה, כולם היו רצים אחרי עבודה זרה. היום אולי יש הודים, אולי יש פה או שם עובדי עבודה זרה ממש. ואנחנו, המושגים האלה רחוקים מאיתנו, להבין את זה, אז מה זה אומר שהנוצרים עובדי עבודה זרה, שהרמב"ם אומר. מה באמת העניין של זה? אז קודם כל, אני מזכיר את מה שהרמב"ם כאן אמר, שהנצרות והאסלאם באו ליישר דרך למלך המשיח. עד שבאה הנצרות לעולם, כל העולם היה עובד אלילים. כולם היו עובדי עבודה זרה. כולם. עובדי עבודה זרה. פשוט. עבודה זרה הכי גרועה והכי פרימיטיבית. ובאה הנצרות, ואז השתנה משהו. היה שינוי. העולם הפסיק להיות עולם אלילי, מצד אחד. מצד שני, הנצרות זה לא האידיאל כמובן של העולם, והרמב״ם בעצמו אומר שהנוצרים עבודי עבודה זרה. אז בשביל זה אנחנו צריכים להבין פה משהו שאפשר לראות את זה דרך ספר מלכים. ספר מלכים אנחנו רואים שאחרי ששלמה מת, אז היה פילוג בין יהודה לישראל. היה רחבעם בן שלמה שהמשיך את מלכות יהודה, אבל רוב עם ישראל הלך אחרי ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט, הנביא מספר, הוא דאג, הוא אמר, עכשיו באו אחריי, עוד מעט יגיע הרגל, ירצו לעלות לירושלים, נסביב קורבן פסח או סוכות, איזה חג שיהיה. ומי שולט בירושלים, שולט רחבעם, שולט שבט יהודה, מלכות יהודה. אז אמר ירובעם, אני אעשה משהו, אני אעשה עגלים. אני אעשה עגלים ואני אסור על כל אלה שהיהודים, כל בני ישראל שתחת שלטוני, עשרת השבטים, אני אסור עליהם לעלות לירושלים ואגיד עכשיו אלה אלוהיך ישראל, עגלים, אחד בדן, אחד בבית אל, ושם הם יצטרכו ללכת. אז הוא עשה שני עגלים, והנביא, כל ספר מלכים, מאוד מגנה אותו על מה שהוא עשה, העגלים האלה שהוא עשה. כל הזמן זה חוזר, הרשעה, החטא הגדול של ירובעם, שעשה שני עגלים. וכל אחד, כל פעם אחרי שירובעם מת, אז הוא בנו בא אחריו, וכל הדורות כולם כל הזמן מזכירים שהמשיכו ללכת, מלכי ישראל המשיכו ללכת בדרך הרעה של ירובעם. כן? ודוגמה, וילך בכל דרך ירובעם בן נבט ובחטאתו אשר חטא את ישראל להכעיס את השם אלוקי ישראל באבליהם. ככה כתוב אחרי נביא, מלך אחרי מלך. הלכו בדרך ירובעם, זה הגנות הגדולה. אבל כשאנחנו מגיעים לאחאב, אחאב שהוא היה אחד ממלכי ישראל יותר מאוחר, אז כתוב ככה, ויעש אחאב בן עמרי הרע בעיני השם מכל אשר לפניו. יש פה דבר חדש. הנביא אומר שאחאב עשה רע יותר מכל אלה שהיו לפניו. ויהי הנקל לכתו בחטאות ירובעם בן נבט. זה היה דבר קל מה שהוא הלך בחטאות ירובעם בן נבט. ויקח אישה את איזבל בת את בעל מלך צידוני, וילך ויבול את הבעל וישתחו לו. ויקם מזבח לבעל, בית הבעל אשר בנה בשומרון. זאת אומרת, הנביא אומר שלמרות החטא החמור של ירובעם, בא אחאב ועשה חטא עוד יותר חמור, הביא את הבעל. דרך כלל קוראים את זה, לא שמים לב, מה ההבדל? העגלים של ירובעם, הבעל של אחאב, אנחנו לא מבינים בזה, מה זה אומר לנו. הכל בשבילנו אותו דבר. אבל יש פה הבדל מאוד מאוד עקרוני, בין העגלים של ירובעם לבין הבעל של אחאב. העגלים של ירובעם, שירובעם עשה, זה למעשה לא היה עבודה זרה במשמעות האמיתית שלה, העמוקה שלה. ירובעם, וזה בדיוק כמו החטא העגל שהיה, זה אותו עגל, אותו עניין של העגל, זה לא היה חטא של עבודה זרה, הרגיל. זה היה הגשמת הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים בחטא העגל, שבאו בני ישראל, רקדו סביב העגל ואמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאו לך מארץ מצרים. אמרו, יש, אכן, זה, יש, ההכרה בקדוש ברוך הוא, בהשם, בבורא העולם, שבחר בישראל עדיין קיימת. אבל מגשימים אותו בתוך העגל הזה. הנה זה, העגל הזה, פה הוא שוכן. זה, אלה השם אלוקיך, זה אותו אחד, רק כשאנחנו מגשימים אותו. זאת לא עבודה זרה, במשמעות המקובלת של המושג עבודה זרה. המושג עבודה זרה זה הכרה בכוח אחר עצמאי שאיננו הקדוש ברוך הוא, שאיננו אותו אחד בורא העולם, בוחר בעם ישראל. זה אלוהי, זה לקחת איזה כוכב, להגיד זה, זה, זה האלוהים. זה מה שעשה אחאב, הוא בא ולקח מהגויים את העבודה זרה שלהם, את הבעל. לקח את אישת איזבל, הבת של מלך צידוני, ולקח את ה... התחיל לעבוד, להשתחוות לאליל שלהם. וזה דבר שהוא הרבה הרבה יותר חמור. אנחנו יכולים לראות את זה כאשר הקדוש ברוך הוא בא ומוציא את הגזרה להשמיד את בית אחאב, אז הוא מצווה את יהוא. יהוא היה עוד אחד, אותו מלך, אותו אחד שקם נגד בית אחאב, השמיד את בית אחאב ומלך במקום בית אחאב. יהוא בא ומה הוא עשה? כתוב ככה, וישמד יהוא את הבעל מישראל. כן, הוא בא והוא עשה שם מהפכה, הפיכה נגד אחאב, השמיד את בית אחאב, ואז הנביא מספר בעריכות איך שהוא בא, הוא הלך שחט את כל עובדי הבעל, וישמד יהוא את הבעל מישראל. כן, הוא השמיד את אותה עבודה זרה שקוראים לה בעל מישראל. ואז הוא ממשיך, הוא אומר, רק חטאי ירובעם בן נבט, אשר החטאתי את ישראל, לא שר יהוא מאחריהם. עגלי הזהב אשר בית אל ואשר בדן. זאת אומרת, יהוא השמיד את הבעל, אבל המשיך ללכת אחרי חטאי ירובעם בן נבט, אחרי העגלים שהוא עשה. גם בהמשך המלכים, אנחנו רואים, שלא הלכו אחרי הבעל, אבל הלכו אחרי חטאי העגלים של ירובעם בן נבט. פסוק אחר כך, פסוק מאוד מאוד מעניין, אומר, ויאמר השם אל יהוא, יען אשר היטיבות לעשות הישר בעיניי, ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב, בני רבים ישבו לך על כיסא ישראל. דבר מאוד מעניין. כתוב שיהוא הולך אחרי חטאי ירובעם בן נבט, פסוק אחר כך אומר לו השם, יען אשר היטיבות לעשות הישר בעיניי. באמת, החטא החמור היה חטא ההליכה אחרי הבעל. זאת העבודה זרה. ההליכה אחרי העגלים של ירובעם בן נבט, למרות החומרה הגדולה שרואים את זה בהם, זה הרבה פחות חמור. ועצם זה שבא, קם יהוא והשמיד את הבעל, והשמיד את כל עובדי הבעל, זה נחשב שהשם אומר לו, יען אשר היטיבות לעשות הישר בעיניי. למרות שהוא בא וממשיך, אז הוא ככה כך, הוא לא שמר ללכת בתורת השם אלוקי ישראל, לא שר מלכתות ירובעם אשר החטאתי את ישראל, הוא לא היה צדיק גדול. בכל זאת הוא קיבל שכר גדול על זה שהוא השמיד את הבעל. אנחנו רואים את ההבדל הזה, וההבדל הזה חשוב מאוד כדי להבין היום את העניין הזה של הנצרות. הנצרות זה באמת, בניגוד למה שהיה לפני כן, זה בחינה של החטאים של ירובעם בן נבט. לקיחת האלוקות והפיכתה להגשמת האלוקות. הנה, היא שוכנת פה בתוך הבשר הזה. לקח האלוקים, כן, הזדווג עם בתולה, והיא התעברה ממנו וילדה בן שהוא בן האלוהים, שהוא שוכן בתוך הגוף הזה. כמה שזה דבר מכוער ומגעיל התיאור הזה, יש הבדל בין זה לבין המשמעות הבסיסית של עבודה זרה. אמנם זה גם, יש לזה גם משמעות של עבודה זרה, והרמב"ם אומר שהם עובדי עבודה זרה, אבל יש הבדל, וצריך להכיר בהבדל הזה. האמירה שהקדוש ברוך הוא, אותו הקדוש ברוך הוא אחד, שוכן בתוך גוף, זה החטא של הנצרות. ודרך אגב, יש גם היום אנשים לא נוצרים לצערנו, שמאמינים בדברים דומים, לוקחים, יש קבוצה קטנה, כן, שמאמינה שיש רב גדול שהיה חי בדור שעבר, והקדוש ברוך הוא שוכן בתוכו. קבוצה קטנה שבאמת מאמינה ככה, לא ניכנס, זה לא הנושא שלנו עכשיו, שמאמינה שהוא, זה חטא ירובעם בן נבט, לקחת את הקדוש ברוך הוא להגיד שהוא שוכן בתוך גוף בן אדם. זה חטא חמור מאוד, אבל זה לא המשמעות החמורה של עבודה זרה. זה מה שהרמב״ם כאן, מה שראינו, שהוא אומר בהלכות מלאכים, שזה הצד החיובי של בנצרות ובאסלאם, זה מה שאמרנו עכשיו, שהם באו ושללו באמת את כל האלילות שהייתה קודם לכן, וכמו העולם שהיה אלילי גמור, אנחנו אחרי האלילים הכי גרועים, בצורה הכי פרימיטיביים, אז את זה שינתה הנצרות, גם כן לדבר גרוע. אבל מבחינת העבודה זרה, זה מצב הרבה פחות גרוע. אבל יש בחינה אחרת לנצרות, והיא הבחינה החמורה, באמת, של הנצרות. שהיא הדבר שאנחנו נגדו צריכים לדעת שזאת המלחמה האמיתית בנצרות. לא הצד של העבודה זרה שבהם, אלא צד אחר, שמהבחינה הזאת הם גם במידה, הם גם יותר גרועים ממה שהיה לפני כן. היסוד של הנצרות מהו? היסוד של הנצרות היא שהם באו ואמרו, אותו השם, אותו אלוקים שבחר בישראל, שנתן לישראל את התורה, כן? שהוא זה שנתן לו את התורה, שהתנ"ך הזה נכתב לפי ממנו, שהנביאים ניבאו בשמו, אותו השם שבחר בעם ישראל ונתן להם את התורה, מאס בהם ובחר בנו. זה מה שבא הנצרות להגיד. היא באה ואמרה, אותו השם, אותו אלוקים, בניגוד למה שהיה לפני כן, כאשר היה מצב של אלילות בעולם, המואבים עבדו את כמוש, והאדומים עבדו את האל שלהם, והמצרים את בל, והבבלים את בל, והמצרים את מי יודע מה, כל אחד היה לו את האליל שלו, ולהשם היה את השם אלוקי ישראל, השם האמיתי, האחד, היחיד והמיוחד, והיה חידוש גדול שבא עם ישראל ואמר, יש השם אחד. כל הגויים לא הכירו בזה. כל אחד אמר, יש לי את האליל שלי, ולי יש 10 אלים, ולי יש 100 אלים. כל אחד והשיגעון שלו. אבל היה מחלוקת מאוד מאוד ברורה. אלה אמרו, זה האליל שלי, זה לא מעניין אותי. זה האל שלך, בסדר, יופי, יש לך את האל שלך. לעם ישראל יש את התאורים, השם, ישראל לא יודע, לא מכירים אותו, לא שמענו עליו כמו שפרו אמר, לא ידעתי את השם, אבל בסדר, זה מה שאתה אומר, זה שלך. עם ישראל בא באמת, דגל בשם השם, ואמר, אתם צריכים לדעת, יש רק השם אחד, כל האלילים שלכם, הכל הבל. מי שישתכנע, ישתכנע, מי שלא ישתכנע, לא ישתכנע. אבל היה פה, העניין היה ברור, הוויכוח היה ברור. כשבאה הנצרות, מה היא עשתה? הנצרות באה וגנבה, גנבה את האלוקים שלנו, כביכול, כן? מה הם באו ואמרו? אכן, יש השם, יש השם אחד, כמו שהיהודים טענו מאז ומתמיד. ובאמת הם הנחילו את האמונה הזאת שיש השם אחד לעולם.
אני
בניתי את זה על קצת, אמרתי שקודם כל הם מאמינים בהשם, באותו שם אחד, השילוש שלהם גם כן הוא, אני לא בקיא וגדול בנצרות, אבל כאשר אני אמרתי שזה עבודה זרה, אבל במשמעות נמוכה יותר מעבודה זרה שהייתה קודם לכן, הם בסופו של דבר הם מאמינים באותו השם, הם טוענים ככה, הם מאמינים באותו השם שנתן את התורה, מאמינים באותה תורה. רק אמרו שבאיזשהו שלב אנחנו לוקחים את התורה הזו, אותו השם שנתן את התורה העביר את הבחירה שלו אליהם, אל כל מאמיני הנצרות. כל אחד שמאמין בישו הוא בחיר השם. זהו, זה הנקודה שעכשיו אני נמצא בה, וזאת הנקודה החמורה של הנצרות. שוב, אם בזמן האלילות המחלוקת, העניין היה ברור, הם עובדים את זה, אנחנו עובדים את זה, עכשיו אנחנו יכולים לשכנע אותם, יש באמת השם אחד שהוא השם אלוקי ישראל שבחר בישראל, אתם צריכים להאמין בו. הנצרות באה ואמרה, הכל נכון, אבל ברגע שאתם לא הכרתם בישו נביאו, משיחו, אתם נמאסתם, הוא מאס אתכם, ובחר בנו. זה הנקודה. זאת הנקודה הבסיסית של הנצרות. עבודה זרה, כן, אבל לא עבודה זרה. זה לא העניין הבסיסי אצלהם באמונה. העניין הוא אצלהם שהם באו ואמרו, עכשיו הוא בחר בנו. בניגוד למה שאומרים הנביאים, שהם גם הנביאים שהם מאמינים בהם. בניגוד למה שירמיהו אומר, שהקדוש ברוך הוא הבטיח שני דברים. הבטיח שעם ישראל לא יחדל להיות גוי לפניו כל הימים. לא ייבטל עם ישראל, זה דבר אחד הוא אמר. דבר שני הוא אמר, דבר שני אומר שהקדוש ברוך הוא לא ימאס אותנו מלהיות עמו הנבחר. כן, אלה שני דברים שהם יסודות, לא רק מיסודות האמונה אלא מיסודות הזיהוי שלנו של הקדוש ברוך הוא, של האלוקים. אנחנו לא אומרים יש אלוקים בשמיים, יש הרבה, אומרים שזה מקובל ככה, יש רב אחד מתקוע שאומר הכל, כן, כולנו מאמינים באותו אל. לא, אנחנו לא כולנו מאמינים באותו אל, שאנחנו צריכים לזהות אותו. מה האל הזה רוצה, אותו האל אחד, השם אחד, מה הוא אומר, איך הוא מזהה את עצמו. אז אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא מזהה את עצמו כאלוקי ישראל. השם אלוקי ישראל זה שמו, הוא לא סתם השם אלוקים, הוא שם אלוקי ישראל. זה שמו שהוא מתעקש שכך הוא יקרא. וזה מה שהבטיחו, כמו שאמרתי, שהוא הבטיח, והנביאים אמרו את זה בשמו, שהוא לא ימאס בישראל לעולם. ואז באה הנצרות ואמרה, לא, הוא כן מאס בישראל. הוא כן מאס בישראל כאשר הם לא קיבלו את ישו להיות הנביא, והנביא העיקרי והמשיח. וזה דבר הרבה יותר חמור מסתם אלילות, כמו שאמרתי. כי פה הם בזמן האלילות, לפחות אנחנו דגלנו, הכל היה ברור, שישראל דוגלים באלוקי ישראל שבחר בהם. כאן הם לוקחים, אנחנו אומרים, הם מכחישים את בכלל את המושג הזה, הם לוקחים לנו אותו, אומרים, כן, היה בחירה בישראל על ידי הקדוש ברוך היום, הוא מאס בכם ובחר בנו. זאת אומרת, הם מזייפים את הקדוש ברוך הוא. לא סתם מכחישים, אלא מזייפים. והזיוף הרבה יותר חמור מאשר סתם ההכחשה. כאשר באה הנצרות ואומרת שהם הישראל האמיתי, כן? הם אומרים, אנחנו עם ישראל האמיתי. טוב, הם לא סתם טועים. זה הרבה יותר חמור מאשר סתם טעות. זה הטעות הכי גרועה שיכולה להיות. מה קורה פה? נראית יחזקאל למד וב. נראית יחזקאל למד וב. מה כתוב ביחזקאל למד וב? הפרק שכולכם...
הם סופו. זאת הבעיה.
כן, שהפרק יחזקאל, פרק למדבר בספר יחזקאל, זה פרק שכולם חייבים לדעת אותו ולהכיר אותו טוב טוב, כי זה בעצם הפרק של הדור שלנו. אבל התחלה שלו, התחלה של הסיפור ההיסטורי שבו, זה העניין של בני ישראל יוצאים לגלות. בני ישראל יוצאים לגלות, יש חורבן, בני ישראל יוצאים לגלות, ואז ויבואו לגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי, ואמור להם עם השם אלו מארצו יצאו. אנחנו צריכים להבין שמה שכתוב פה, זה באמת היסוד של העניין הזה של הגויים, בני ישראל יוצאים לגלות. ואז מה הגויים אומרים? באמור להם, כן, הגויים אומרים להם, עם השם אלה ומארצו יצאו, זה בעצם היסוד של הנצרות. כי מה קורה פה? זה בעצם מה שקרה עם הנצרות. קם ישו, היהודים לא קיבלו את משיחותו, הוציאו אותו להורג, ואז זמן יחסית קצר אחר כך נחרב בית המקדש. ישראל יצאו לגלות. היה אחרת אומרת בר כוכבא, ואז היה דיכוי עוד יותר חמור. הדיכוי באמת חמור היה, לא היה אחרי החורבן, היה אחרי אומרת בר כוכבא. אז מה הגויים באו ואמרו? מה הנוצרים באו ואמרו? הנה, זו הוכחה לצדקתנו. זאת ההוכחה. היהודים, אנחנו הרי טענו שהבחירה עברה אלינו, והקדוש ברוך הוא מאס בישראל, הנה הוכחה, הוא מיד הלך והחריב את בית המקדש, הוא מיד הלך והגלה את ישראל, הוא מיד הלך ודיכה, ונתן לגויים כוח לדכות אותם. אחר כך כמובן הלאה למשך כל הדורות, ההתפתחות של הפרעות שלא הפסיקו במשך כל ההיסטוריה. זה מה שאומרים, כשהגויים, עם ישראל בא לגלות ומונה, יהיה אלוהיכם. מה זה יהיה אלוהיכם? אותו אלוקים שאמרתם שבחר בכם, ושאתם הנבחרים, שהוא האלוקים שלכם. איפה הוא? אין, איננו. הוא כבר לא אלוקים שלכם, אלוקים שלנו. בכם הוא מאס. אנחנו ישראל האמיתי, אתם מזויפים, אתם כבר לא ישראל, אנחנו ישראל. זה מה שכתוב פה. וזה ויחללו את שם קודשי. אומר הקדוש ברוך הוא, זה חילול השם. זה מה שהופך את שמי לחלל. זה לא שאומרים אני לא קיים, יותר גרוע. מזייפים אותי, אומרים שאני משהו אחר ממה שאני. מה קורה כשיש לאדם בן, בן מוכשר, שאוהב אותו, מעריץ אותו, יש לו, כן, זה הבן שעליו גאוותו. כן, יש לו בן, קוראים לו אברהם. דוגמה. ופתאום בא מישהו, אומר, הנה, אתה רואה את ה... בא עם, לוקח מישהו אחר, אומר, אתה רואה את זה, מכוער, לא, טיפש, כל הזה. והוא אומר, זה, הנה, זה אברהם שלך. מה פתאום זה אברהם שלי? אברהם שלי זה משהו אחר לגמרי. זה בכלל לא הבן שלי מה שאתה מביא לי. הוא לא, זה. כל העולם ידע, זה הבן שלך. הבן הזה אין לו כבר, האב הזה, האבא הזה, אין לו בכלל טעם לקיומו בעולם. זה לא אני בכלל. אני, כל המהות שלי זה בבן הזה. זה הבן שלי. זה לא איזה החגר הזה פה, הצולע הזה, הטיפש הזה. מה שמנסים להציג לי, זה בושה בשבילי, זה אני חלל, אני, מה זה חילול השם? אני חלל, אני הופך להיות חלל, כלום, אני לא קיים בעולם. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, כשהם אומרים, עם ישראל הוא לא הבן שלי, אז אלא הנוצרים האלה, כל הערב רב, חסר המשמעות הזה, זה העם שלי, אז אני לא קיים בעצם, כי זה לא העם שלי. כל העולם אומר, מי זה השם? זה העם שלו, זה השם. איתם הוא מזדהה. זה בושה גדולה בשביל הקדוש ברוך הוא. זה הופך אותו לאחד שבעצם לא קיים. זה החילול השם. זה הזיוף שלו. ככה מזייפים. ככה מזייפים את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא כאילו אין לו מה לעשות. באמת ישראל סובלים, באמת ישראל נענים, באמת ישראל שפלים שבאומות. אז יש בעיה, הקדוש ברוך הוא אומר. אחר כך, באמת, אומר הקדוש ברוך הוא, בגלל זה אני אגאל את ישראל. אני לא יכול לסבול את זה. הוא אומר, לא למענכם, בית ישראל, לא בגלל שאתם ראויים לזה, לא בגלל שחזרתם בתשובה, אלא בגלל שאני רוצה שסוף סוף יזהו אותי נכון. אני רוצה שידעו מי הבן שלי. הנה, אני אציל אתכם, אני אביא אתכם לארץ ישראל, לארץ שלי. וכולם יבינו, זה לא יכול להיות אחרי 2,000 שנה, עם כזה שניסו להשמיד אותו באלף ואחד דרכים, השפילו אותו, שהוא היה חסר סיכוי, איבד כל אופי העם הזה. הרי איך הציגו אותו הנוצרים את עם ישראל? הרי עשו רצח אופי, כן, לעם ישראל, בצורה הכי גרועה, הפכו אותו לסטן, בעיני במיוחד הגויים באירופה, היהודי עד היום אפילו, יש את הנשאר התדמית הזאת, מידה מסוימת, טוב, במיוחד לפני שחזרנו לארצנו, התדמית של היהודי היה ממש כל החשבו, יש לו זנב, יש לו קרניים, זה... שותה דם של חזיר גם.
לא, של בני אדם.
גם של בני אדם, כן, נכון. יונק מחזיר, יונק את החלב של החזיר. בקיצור, הפכו ממש לשטן, זה לא בן אדם, זה לא רק לא בן אדם, זה לא יצור שראוי להיות קשור לעולם הזה. באמת, ואפילו מישהו היה מעלה על דעתו, הרי זה... שעם ישראל יוכל לקום ולהתקומם, להקים צבא ולהיות חזק ולהיות מעצמה, זה בכלל לא היה מסתדר. אלה השפלים ביותר שיש. לא יכול להיות. יש בו בא והחזיר את עם ישראל בניסי ניסים, החיה את ישראל מחדש, החזיר אותם לארץ ישראל. טוב, זה כבר ההמשך באמת של הסיפור. אבל החטא של הנצרות שעליו אנחנו מדברים פה, החטא האמיתי של הנצרות זה זה. זה הזיוף של, זה הכפירה בבחירת ישראל והזיוף של הקדוש ברוך הוא השם אלוקי ישראל. היום, וזה פספוס גדול מה שקורה היום, גם אלה שהיום תוקפים את הביקור של האפיפיור כאן, ושתוקפים את הנצרות, יש כאלה, כן? הרבה יותר מדי מזכירים את מה שעשו לנו, רצחו אותנו, מזכירים את השואה ואת השתיקה של של הכנסייה בזמן השואה ואת כל הפוגרומים ואת האינקוויזיציה ואת מסעי הצלב, מזכירים את זה יותר מדי. אני אגיע לזה גם כן, אני מקווה, אבל זה לא העיקר. אנחנו צריכים להבין שזה לא העיקר. כאשר אנחנו באים ותוקפים את הנצרות ומנסים לחפש את הבעיה של הנצרות, זה לא זה שהם הרגו יהודים. הרגו יהודים זה דבר חמור ומזעזע. אבל זה לא השורש הבעיה. זה התוצאה. מה שהם עשו לנו, זה התוצאה של הכפירה שלהם בבחירת ישראל, שהפכו אותנו, לפי הדת שלהם, הפכו אותנו לעם שחייב להיות מעונה ומושפל. זה דבר שצריך לזכור. הנצרות לא דגלה בדרך כלל. בדרך כלל, במשך ההיסטוריה, לא דגלה ברצח יהודים. הנצרות דגלה בזה שישראל הפוך. יהודים, העם ישראל חייב להישאר, להיות עד. עד נצחי לצדקת הנצרות. עם ישראל חייב, היהודים חייבים להישאר מושפלים ונענים, שידרכו עליהם, שכל עולם ידע ויראה מה קרה לאלה, לאותו עם, שבאמת כתוב בתנ״ך עליו, כן? הוא, העם ישראל ביניהם, הוא עד לצדקת התנ״ך ולצדקת ישו. תראו מה קרה למי שלא הכיר בו. לכן היה מאוד חשוב להם להשאיר את ישראל, את היהודים, כעם בחיים. ואנחנו צריכים להבין את זה. העובדה שעם ישראל היה במשך כל כך הרבה שנים מושפל, ונשאר בכל זאת עם, נשאר קיים. זה היה באמת, בשבילהם זה היה דבר, הוכחה עצומה בשבילהם. אם תראו מה קרה, באמת זה דבר לא טבעי, זה שעם כזה לא נעל, מצד אחד לא נעלם, מצד שני נשאר מושפל כל הזמן. אז... לכן, כאשר אנחנו באים ואומרים שמזכירים כל הזמן את העניין הזה שרצחו אותנו ורצחו אותנו והרגו וזה, צריך להבין שכל מה שהם עשו לנו זה תוצאה של האידיאולוגיה הזאת שישראל חטאו בכפירה במשיח, ובגלל זה הם נידונו להיות מושפלים ונענים, ואולי גם נרצחים פה ושם, אם כי לא את כולם. הבעיה האמיתית של הנצרות, צריך כל הזמן לזכור, היא עצם זה העובדה שהם כפרו בבחירת ישראל וזייפו את שם השם. זייפו את שם השם. היום, היום בין באים ועכשיו, יש את העניין הזה של, של הסליחה. יש את העניין של הסליחה. ביי, יש בקשת סליחה. אוקיי, אז עוד מעט אנחנו נראה אם באמת היה סליחה, לא היה סליחה. אז כולם אומרים, זה מקובל היום להגיד, זה היה סתם משחק. מרית עין, זה משחקים משחק. אנחנו צריכים להבין, אני, עוד לפני שאנחנו בוחנים אם הסליחה הזאת הייתה כנה או לא כנה, אנחנו צריכים לראות מה התוכן שלה. וברגע שאמרנו שהבעיה העיקרית של הנצרות, הבסיסית של הנצרות, נגיד, הבעיה הבסיסית של הנצרות, זה לא זה שהם הרגו יהודים, אלא זה שהם כפרו בבחירת ישראל, זה שהם כפרו בבחירה הנצחית של ישראל, וזה שהם באו ולקחו לנו, גנבו לנו את האלוקים. אז הם רוצים להבין, הם רוצים לבקש סליחה, הם צריכים לבקש סליחה על זה. הם צריכים לבקש סליחה על השורש. אם האפיפיור היה בא ואומר, שמו יהודים, טעינו. אתם באמת עם השם. עובדה, אם רואים את מדינת ישראל, לא, שקמה אחרי 2000 שנה, כוח כזה, עוצמה כזאת, חזרתם לשלוט בארץ ישראל, זה דבר לא נורמלי, לא טבעי, צדקתם. אנחנו טעינו בזה שגנבנו לכם את הכדור. אתם באמת הנבחרים, לא אנחנו. זה היה סליחה. אפיפיור כמובן לא יכול להגיד את זה. ברגע שהוא יגיד את זה, נגמרה הנצרות. זה כל הנצרות שהם הנבחרים. אם הם לא נבחרים, אין. אז נגמר, צריך לסגור. קח את המפתחות, לסגור את הוותיקן, ולחפש לעצמו עבודה אחרת. הוא יהודי?
הוא אמר שטויות.
לא יודע, לא שמעתי.
הוא אמר, כן. דו פצופי.
אבל באמת אנחנו צריכים להבין, לפני... אנחנו להבין באמת את השורש של העניין, לפני שאנחנו אומרים, הוא אמר ככה, הוא אמר ככה, ולצחוק עליו ככה, ולצחוק עליו אחרת. זה לא העניין. באמת להבין על מה מדובר פה. להבין על, את, 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 את המאבק שיש פה, ואת העניין, להבין את העניין הזה, למה הוא בכל זאת יכול ללכת ליד ושם, ולהגיד כמה הוא מצטער על זה, או לא מצטער על זה, או ככה או אחרת, זה לא חשוב. כי באמת השורש זה... מה שהם, זה האסון הזה שהם הביאו לעולם בזה שהם לקחו את הבשורה של הקדוש ברוך הוא, שהוא בחר בעם, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. הוא לא בחר בנצרות כדי שתהילתי יספרו, כדי שתהילתו יספרו, אלא הוא בחר בעם מסוים, ודרכו הוא מתגלה לעולם, כאשר הקדוש ברוך הוא, וזה גם הופיע בפרק למדבר, ביחזקאל, כן. שדרכנו ורק דרכנו הוא יכול להתקדש או להתחלל, כן? וקידשתי שמי הגדול למחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני השם, נאום השם אלוקים. איך הגויים ידעו כי אני השם? ביקדשי וכם לעיניהם. ביקדשי וכם לעיניהם. אתם הכלי. אין הקדוש ברוך הוא כביכול שום דרך אחרת להתקדש בין לעיני העולם שלא דרך עם ישראל. אנחנו מדברים שוב על העניין הזה של בקשת סליחה. אנחנו בעצם הדרישה הזאת שקמים ודורשים מהכנסייה לבוא ולבקש סליחה, או להגיד דבר כזה או דבר אחר, אנחנו צריכים להבין שהדברים האלה הם בלתי אפשריים. דת זה דבר קבוע. להבדיל אלף אלפי הבדלות. כשבאים השמאלנים, אומרים לנו, תראו, אומרים לרבנים, תראו, דור משתנה, תקופה אחרת, הם צריכים קצת לשנות. מה אנחנו אומרים? תשמעו, חבר'ה. אנחנו, יש לנו יהדות, קיבלנו אותה לפני כך וכך שנים. ככה, זאת היהדות שלנו. זאת, זה לא בידיים שלנו. אולי באמת צריך לשנות, אבל יהדות זה לא יהיה, אי אפשר לשנות יהדות. באים הרפורמים אומרים זה יהדות. אתה יכול להגיד, הקנת דת חדשה. בסדר, דת חדשה אפשר להקים. אבל לקחת משהו שניתן בצורה מאוד מאוד מדויקת לפני 3,000 שנה, ולהגיד צריך לשנות את זה ולעשות יהדות אחרת, זה לא הולך, זה לא מסתדר. אי אפשר לקחת, זה ניתן ככה, אתה רוצה יהדות, זה מה שיש. אתה רוצה משהו אחר, בבקשה, תקים משהו חדש. להבדיל, אותו דבר, יש תהיה נצרות, נצרות יש לה כללים קבועים. אתה לא יכול עכשיו לקחת את הכל, להגיד, עכשיו הגיע הזמן לשנות את זה. עצם הדרישה הזאת מהם היא דרישה שהיא מראה על חוסר אמיתיות. אי אפשר, הנצרות לא יכולה לבוא ולשנות את המקום הנחות של היהודים שקיים באופן מהותי בדת שלהם. המקום שלנו בתור מושפלים, תורת ההשפלה הזאת היא חלק בסיסי בדת שלהם.
השפלים שלהם.
כן.
בברית החדשה
הם כביכול. כן. הם יכולים לשנות את זה, הם יכולים למחוק את מה שכתוב.
זה דברי השם. ברית החדשה זה דברי השם. כן, זה חלק של כתבי הקודש. זה חלק. כן, תנ"ך ו...
כן, לדברי מה.
זה עובדה. זה מציאות.
עכשיו... עכשיו הוא בא, יש... צריך להבין שהוא, עכשיו יש, עוד מעט נגיע למה הוא צריך לעשות את כל ה... את כל ה... את כל המשחק הזה, האפיפיור הזה. מה קרה? מה אכפת לו? למה הוא צריך לבוא לשחק את המשחק לפנינו ולהתרפס לפנינו? נגיע לזה עוד... ממש מיד. אבל בפועל מה שהוא עושה, זה שהוא משחק את זה ב... ב... על שני... כן, כפל לשון. כפל לשון. הוא מביא דוגמה אחת. הוא קם ובא ואומר, עומד פה, אני חושב, ביד השם, או איפה שזה לא היה. ולא רק פה, גם לפני כן. אתם האח הבכור. אתם האח הבכור. כך הוא אומר, איזה יופי, וכולם מרגישים, איזה יופי, אנחנו האח הבכור, נכון? אז אני, שאני, כמו שאמרתי, פתחתי ואמרתי, אני לא בקיא בנצרות, אבל כן שמעתי וכן קראתי כמה דברים בתקופה האחרונה בנושא הזה. אז אחד, דווקא פרופסור, הוא אמר שהוא, את האח הבכור זה נכון שהוא אמר, אבל מה שהוא מעלים זה מה כתוב על אותו אח הבכור בברית החדשה שלהם, בברית הטמאה. מה כתוב שם? באחד הספרים שלהם הוא אומר, אתם הנוצרים, כן, מאמיני ישו, אתם האח הצעיר, יעקב, כן, זה גם דבר שהם גנבו לנו, את יעקב הם גם גנבו לנו. אתם יעקב, האח הצעיר, שאותו אהבתי, יודעים, זה אח הבכור אשר שנאתי. מה? עשיו. אתם עשיו, נכון, נכון. אתם עשיו, האח הבכור, כן, שוב, הם הפכו, הופכים הכל, הם, באמת הנצרות, זה... זה הר עשיו, זה קליפת עשיו, הנצרות. אבל הם הופכים, הכל, זומדים לנו את יעקב. הכל, זה... אז זה כבר לא כל כך חשוב מה הם כן עשו ומה הם לא עשו. גם הנאומים שלו שאנחנו שומעים, יש הרבה... שומעים את הנאומים האלה, שלום, שלום, שמע אותו מדבר, שלום, אהבה. אז זה עושה רושם כאילו שיש פה איזה חידוש, איזה אפיפיור טוב שיש לו מסרים חדשים שלא היו במשך ההיסטוריה. אנחנו צריכים להבין שהמושגים האלה של שלום ואהבה וחמלה, אלה מושגים שכולם, כל הנוצרים דיברו עליהם מאז שקמה הנצרות. לפני שהם יצאו לעשות פוגרומים ביהודים. קיום מצוות. הם ראו, מלכתחילה, בשלבים הראשונים של הנצרות, הם ראו שהגויים האלה לא יוכלו לקיים מצוות. הרי הנצרות באה מתוך היהדות, הייתה אמורה להיות המשך של היהדות. רק אחרי שהם ראו שהגויים לא יוכלו לקיים מצוות, והיהודים לא רוצים להיות נוצרים, אז הם אמרו, בוא נעשה דת חדשה שזה רק סיסמאות של אהבה וחמלה ושלום והלכי השנייה. זה כולם מדברים ככה, וזה שהוא מדבר ככה, זה לא שום חידוש, הוא לא חידש כלום, הוא לא יכול לחדש כלום כמו שאמרתי. בדת לא מחדשים. דת זה דבר קבוע ועומד. מי שרוצה לקבל את הדת, צריך לקבל אותה כמו שהייתה לפני כך וכך זמן כאשר היא התחילה. טוב, יש לי עוד שתי נקודות להגיד ואני אסיים. קודם כל הפסוק של שהרב הראשי אוהב להביא מספר מיכה. יש פסוק בספר מיכה, פרק ד', פסוק ה'. הפסוק אומר ככה, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, ואנחנו נלך בשם השם אלוקינו לעולם ועד. הרב הראשי חזר על הפסוק הזה כמה פעמים, יותר מדי פעמים, ואנחנו צריכים להבין מה כתוב פה. מה הוא רוצה להגיד? כל העמים ילכו איש בשם אלוקיו, ואנחנו בשם השם אלוקינו לעולם ועד. כל אחד באלוהים שלו, כל אחד באמת שלו, ואיזה יופי ואיזה שלום ואיזה... אומר רשי, כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו. אומר רשי, ילכו לעבדון על שעבדו עבודה זרה. אומר המצודה דוד, זהו מאמר הנביא שאמר, כל הטובה הזאת יהיה לנו. יהיה לנו, על כי כל עמים, כל אחד מהם הולך בשם אלוהיו, להאמין בעבודה זרה של בני עמו. ואנחנו לא למדנו מהם לאחוז דרכם, כי הולכים אנחנו בשם השם להאמין בו, וכן נאמין בו לעולם ועד, ולכן ראויים אנו לטובה. זה המצודה דוד. ואפילו הרד"ק, שהוא הכי מתון, אומר, כי כל עמים ילכו איש בשם אלוקיו, עד אותו זמן ילכו איש בשם אלוהיו, כי לא ישובו לדרך הטובה. זאת אומרת, עד הסוף, אחרית הימים, כל העמים ילכו בשם השקר שלהם, כי לא ישובו לדרך הטובה, עד שישיבם המלך המשיח לדרך הטובה, אחר מלחמת גוג ומגוג. ואנחנו, אבל אנחנו, בית ישראל, נלך בשם השם אלוקינו לעולם ועד. כי אף על פי שיחריב הבית, אף פי שהשם יחריב את בית המקדש, ונגלה מארצנו, לא נמיר אלוהינו באל אחר, אלא נלך בשמו כל הימים, כמו שנאמר, אם שכחנו שם אלוקינו ונפרוס כפינו לאל זר. אז זה הפירוש של... זה הפירוש של הפסוק הזה, וכדאי אם מישהו פוגש ברב הראשי, שיפנה את תשומת ליבו לפירוש של הפסוק הזה ולא יסלף את הפירוש בשביל לא יודע איזה סיבות. זה לגבי זה. לא צריך את זה לאפיפיור. אפיפיור לא חשוב. מה שחשוב זה אנחנו. וזה באמת מה שאני רוצה לסיים, באמת, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו, נצרות, אפיפיור, כנסייה, מה שחשוב, מה שחשוב זה שאלה, באמת זה חשוב, כל הבלגן הזה, את מי מעניין היום נצרות? את מי מעניין? מי זה? הפעם נצרות הייתה באמת, כשמושלת בכיפה. היום גם אלה שהם המאמינים כביכול לא מאמינים בכלום. אף אחד היום לא מאמין בשום דבר. ואני לא יודע אם זה טוב או לא טוב. יכול להיות שעדיף. חוסר האמונה אומר אבן עזרא זה יותר חמור מעבודה זרה. חוסר האמונה, אתאיזם, יותר חמור מעבודה זרה. אבל זה כבר סיפור אחר, נושא אחר, לא לעכשיו. על כל פנים, ממילא אף אחד לא מאמין בפופ הזה. וכולם יודעים בדיוק מה הם עושים בחדרי משכבם. נגיד ככה, אין היום, האיום הגדול עלינו לא, הוא לא מהנצרות. אפילו שבאו לפה והיהודים עשו כזה פסטיבל גדול ממנו, אפילו אף אחד לא באמת משתכנע מצדקת הנצרות. דווקא זה מעניין ששבוע שעבר במוצאי שבת היה את השיעור של הרב עובדיה יוסף, ואז הוא יצא כל העניין הזה, כמו זה השבוע שעבר. אז יצא העניין הזה של יוסי שריד. וזה הקדים את בוא האפיפיור. ובאמת, אומר הגר"א, אומר הגר"א בכל התור, שיש לנו את המלחמה, התפקיד של משיח בן יוסף זה מלחמה בקליפת עשיו. התפקיד של משיח בן דוד זה מלחמה בקליפת ישמעאל. אבל התפקיד של שניהם זה המלחמה בערב רב. זאת המלחמה, אומר הגר"א שמה, צריך להביא את זה מבפנים, אבל לא חשוב, הוא אומר, המלחמה הכי קשה והכי משמעותית בדור של התחלת הגאולה, זה המלחמה בערב רב. שזה כולל גם את קליפת עשיו וגם את קליפת ישמעאל. אז המלחמה פה ביוסי שריד, אולי כדאי לא להפקיר אותה לידי הרב עובדיה יוסף, שמי יודע מה, איזה התנצלות, כן תבוא, לא תבוא.
לא קיים בשבילנו.
הוא בשבילנו דווקא מאוד קיים, לצערנו הרב, בשביל כמה מיליונים ילדים שלומדים בבתי ספר, הוא מאוד מאוד קיים. ובשביל עם ישראל הוא מאוד קיים ומאוד משפיע הרבה הרבה יותר מאשר הליצן הזה שבא לפה עם הכיפה. ואנחנו רוצים לזכור את זה, שכמה שאני יודע, באמת יש לנו, הרבה מאוד יש ליהודים, וזה טוב באופן כללי, יש על הבא לפה מתרכזים, שונאים, יש שנאה גדולה על הנצרות ועל הזה, ובצדק. אבל אולי דבר שהוא הרבה יותר מעשי והרבה יותר מסוכן היום, זה באמת הקליפת הערב רב שמשתלטת עלינו וכל יום אוכלת בנו בכל פה. כבר ממש כל יום כמו תולעת שחופרת וחופרת וחופרת ומוציאה עוד ועוד, ואנחנו ממש עומדים בפני, כל אחד בוודאי יודע את זה, אני לא צריך יותר מדי להרחיב כרגע לפחות בעניין הזה, שבאמת שאת השנאה שיש לנו כלפי הנצרות והאפיפיור וכל מה שקשור לזה, שבאמת שנדע להפנות אותה נכון. שנאה כאן ברמה כזאת, ברמה אחרת, שבאמת שנזכה לראות בנפילת כל סוגי הרע למיניהם, אם זה קליפת עשיו, קליפת ישמעאל, באמת, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו והייתה לה' המלוכה.